בג'ודו אתה רואה רק את השורה התחתונה שהיא הכי חשובה בספורט, והיא לא מספרת את כל הסיפור. אני טעיתי פעם אחת. זה האכזבה הכי גדולה שלי בחיים, במובן הזה שאני הגעתי הכי טוב שהגעתי אי פעם לתחרות הזאת. אז הפער הזה בין השורה התחתונה לבין היכולת שלי, הוא גמר אותי, באמת, היה לי מאוד קשה. ופתאום הקריירה השתנתה לגמרי בגלל איזה כמה שניות שזה מדהים. זה מראה לך כמה הכל נזיל כזה, שצריך להסתכל תמיד על הטווח, כאילו על פרק זמן ארוך ולא על נקודתי, כי הנקודה, השורה התחתונה שהיא כאילו הכי חשובה בספורט, היא לא תמיד מלמדת אותך את הסיפור.
נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם כבני אדם. ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים, שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחשוף, מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים. אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם, הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו. אריק זאבי עשה את הדרך ממזרן הג'ודו בפרדס קץ, והפך לאחד הספורטאים האולימפיים המאותרים שידעה מדינת ישראל. הרבה הישגים ייחודיים יש לו לזאבי. מעבר לעובדה שהוא ג'ודוקה בעל מדליה אולימפית, 4 פעמים אלוף אירופה וסגן אלוף העולם, זאבי הוא גם הג'ודוקה הכי צעיר שזכה באליפות ישראל, ואלוף אירופה בג'ודו הכי מבוגר שהיה אי פעם. ועל אף ההישגים הרבים לאורך הקריירה, זאבי מספר בשיחה איתו על האתגרים הרבים שהיו בדרך, וגם על הקרב האחרון בחייו המקצועיים שנגמר אחרי 43 שניות בלבד. זאבי מגיע לרעיון עם חיוך רחב וקפקפים לרגליו. אנחנו מתיישבים, ואני שואל אותו, מה הזיכרון הראשון שלו מהמזרן?
טוב, האמת שזה לא סיפור הירואי כל כך. אני התחלתי להתאמן בעקבות אחים שלי. הם היו לפניי בחוג, בזמנו זה היה. אני גדלתי בפרדס קץ. כאילו, האמת, על גבול קריית הרצוג פרדס קץ. תמיד שהייתי אומר קריית הרצוג, אז הם אומרים לי, מה אתה? אתה פרדס קץ? אז אני כבר אומר פרדס קץ. זה ממש מעבר לכביש. והמתנס היה בפרדס קץ. היצע החוגים לא היה גדול במיוחד. ג'ודו, אגרוף, טניס, חובבני מאוד. וזהו, האחים שלי התחילו להתאמן. המאמן, למעשה, שהוביל את הקבוצה, השכן שלנו, שני בניינים לידינו. אז ככה איכשהו רוב הילדים בשכונה באזור הזה מצאו את עצמם בחוג. אז בהתחלה זה היה ממש חוגי לחלוטין, חברי, אתה יודע, ילדים בשכונה, בלי שום מחשבות על מדליות אולימפיות או כאלה, אנחנו היינו באמת קבוצה מאוד מאוד קטנה ומאוד לא איכותית מבחינת. המאמן היה בן 16 וחצי שהתחיל לאמן אותנו, הוא קיבל תעודת מדריך, כאילו. אני בשנתיים הראשונות תמיד אני מספר לילדים שבכלל הייתי מקום שני במתנס, אפילו בקבוצה שלי לא הייתי איתו. היה ילד אחד שתמיד ניצח אותי, ליאור יאנוביץ', אבל מי זוכר. רק בשנה השלישית, כאילו הייתי אלוף המתנס, זאת אומרת, הכל התחיל מאוד, מאוד חובבני, אבל אני בכלל הייתי ספורטיב, בקשר לג'ודו, הייתי צריך כדורגל, כדורסל בשכונה, טניס.
ויש איזשהו רגע שאתה מבין שאוקיי, פה הזמן שלי, זה הזמן שלי, אני רואה את עצמי כספורטאי אולימפי, יש איזשהו רגע כזה בחיים?
כן, יש רגע, למרות שזה, כאילו זה, יש מדרגות שאתה עובר בדרך לזה. זאת אומרת, המדרגה הראשונה הייתה, אני חושב שזכיתי במדליה באליפות ישראל, הייתי בן 12, זה היה אליפות ישראל לילדים עד גיל 14, מקום שני זכיתי, התחריתי באליפות ישראל לנוער, סיימתי 50, ואז כאילו קיבלתי אישור לבוא להתאמן עם נבחרת ישראל. אז בגיל 13 בערך התחלתי לנסוע לווינגט, בהתחלה זה היה פעם בשבוע, ואז אתה כבר רואה, אתה יודע, נבחרת ישראל, מגיעים כל הג'ודאים הטובים מכל הארץ, כאילו יש איזה, כאילו אתה כבר עולה איזושהי מדרגה מסוימת, אבל המפנה האמיתי, כאילו שבו הבנת שג'ודה יכול להיות קריירה אפילו, זה היה בכיתה ת' בגיל 15, אני בהפתעה גמורה זכיתי באליפות ישראל לבוגרים, בוגרים זה גילי 21 ומעלה, אני הכי צעיר שעשה את זה אי פעם, ב-15 ושלושה חודשים, שזה, היום אני רואה ילדים כיתה ת', אני לא מאמין שבכלל התחרתי אז בבוגרים, זה היה מטורף, ואז מאמן הבוגרים, בזמנו פונטי היה, הוא משך אותי לנבחרת הבוגרת, אני בנבחרת הנוער, האמת שקצת דיקו אותי שהמאמן הנוער, לא משנה, לא. אולי נגיע לזה בהמשך, והוא משך אותי לנבחרת הבוגרת, כן, בישראל בוגרים. וזה היה 3 חודשים לפני ברצלונה, לפני האולימפיאדה, ואורי נתכונן לאולימפיאדה, ואני הייתי גם אחד מהיריבי אימון שלו, גם עשיתי איתו קרב, הכנה אחד ממש טוב, אני זרקתי אותו ביוק, והוא ריתק אותי וזה, הוא ניצח אותי בקושי, ותחשוב, אני בן 15, אמנם הייתי משקל מעליו, ופונדיק הזה כאילו קלט אותי, ואז אורן זכה במדליה אולימפית, ופתאום, אתה יודע, היה את הטררה, פתאום היה לאן לשוף, עד לפני זה, אתה יודע, ידעתי במאורפל. גם לא היה אז פייסבוק, אינטרנט, שאתה כאילו, היום אתה נגיד, לא יודע, אתה מסוף לי לשחק ג'ולות, אתה תוכל לזה, תראה מי הכוכב בג'ולות. אז אתה, הכל מאורפל כזה. ופתאום שאתה רואה אולימפיאדה, ופונטי מתחילה, שם זה הפך למקצועני, בחופש הגדול, התאמנתי איתם פעמיים ביום, כאילו, הייתי נוסע לוינגייט בבוקר, נשאר לישון שם. אז שם אפשר להגיד שהפכתי למקצוען אמיתי, שזה כאילו המהות שלי.
אתה זוכר את הקרב הראשון? שבו ניצחת?
בתור ילד? לא. אני יודע שזה הייתה אליפות המתנס, אני זוכר איפה זה נערך, זה היה במקום במקלט שהתחלנו להתאמן, במקלט אלוף כזה, אז התחרנו ב... לא יודע איך לקרוא לזה, אפילו היה שם חדר שאם היו מזמינים אמן או משהו, גם עדיין די קטן, אבל בתוך המתנס, שם התחרנו, אבל אני לא זוכר את הקרב הראשון, זה משום המועדון כנראה. אני זוכר רק את הניצחון הראשון שלי, את הזהב הראשון שלי באליפות המתנס, ויש לי תמונה משם שאני ראשון בפודיום, מקום שני זה ליאור ינוביץ' הזה שניצח אותי שנתיים ברציפות. צריך גם להגיד את האמת, הוא היה גדול ממני בקצת, ואני הייתי כבד מול בקצת, אתה יודע, בגלל שזה רק של המועדון, אתה לא יכול לעשות משקלים אמיתיים כמו בזה, כי אז אין לך מספיק ספורטאים, אז אתה עושה כזה בערך. במקום שלישי, עכשיו אני אפתיע אותך, היה בחור בשם נדב צנציפר. העיתונאי של ידיעות אחרונות, הוא גדל איתי בשכונה, הוא היה איתי במועדון ג'ודו, יש לי תמונה, אני מראה לו את זה. עכשיו, מה שהכי מצחיק, אני גם יש לי אותה פה בטלפון, אני אראה לך שאנחנו עומדים על הפודיום, אין פודיום, זה פודיום, אנחנו עומדים על לבנים, אתה יודע, אני על שני לבנים, הוא על הרצפה, מה שהכי מצחיק. קיצור, התחלתי ברמה הכי חובבנית שיכולה להיות, מה שכן, המאמן שלי, שתמיד לוקחים אלו קרדיט לתחושתי, לא, אריק מוכשר, בגלל זה הוא הצליח, כאילו רמז לא באמת נתן לו משהו, אבל קודם כל מהמועדון שלנו שניים הגיעו לאולימפיאדה, גם מיכל פיינבלט. יש עוד שני ספורטאים שהיום הנבחרת שהם גדלו אצלו, מה שיש לרמז ואין אף מאמן אחר בעולם, רמז הוא גרוזיני במקור. ומי שמכיר גרוזיני יודע שזה העם של לוחמים, כאילו, אז כל הנושא של הרוח לחימה ושל הלא לוותר, של איך תעשו, שבג'ודו זה אולי הדבר הכי חשוב. זה לא טכניק כמו טניס או שחייה, בג'ודו זה קרב, אתה צריך להילחם. ואני חושב שכל מי שגדל במועדון שלו ניחן בתכונה הזאת, כאילו, זה, וזה שווה יותר מכל תרגיל כזה או אחר.
אם באמת אתה צריך לשים את התכונות הנדרשות לג'ודוקה המוצלח, מה הם היו, מעבר למה שאמרת?
אני חושב שהכי חשוב זה אופי, זה רוח לחימה, אתה מסתכל גם על המדליסטים האולימפיים, כך כל אולימפיאדה, אתה תראה ש-50% מהמדליסטים זה קזחים, מונגולים, אוזבקים, רוסים, שגם הרוסים הם כאלה, צ'יצ'נים, זה לוחמים, זה קרב. זה מלחמה, גם בכדורגל אתה תראה שמי שיש כאלה שהם פחות טכניים, אבל הם נלחמים, יש להם, הם מחפים על הפער הטכני by far, כאילו מפפה דרך מצ'לו, שאני מבקר את הטכניקה שלו, אני מספיק יכולת, אבל אתה רואה שהקרביות שלהם היא מחפה, אז בג'ודו זה אפילו הרבה יותר משמעותי, אחרי זה כמובן שטכניקה בשנייה, היפנים עדיין, אתה רואה שהם by far טובים מרוב המדינות, הם גדלים לעולם הג'ודה, שם כמות ג'ודאים אדירה, כי ג'ודאי יפני ברמה גבוהה הוא באמת טכני מאוד, זה סטייל כדורגלן ברזילאי, מה שהיה לפני כמה שנים. ואחרי זה יש כל מיני פרמטרים, כאילו כבר אינדיבידואלים, אבל הרוח לחימה זה הדבר הראשון שהייתי מחפש אצל ג'ודאי.
ואז באמת אתה משתמש ברוח לחימה הזאת, ואתה עושה ממש סדרה שלמה, ממש קבלן תארים. מה הוביל אותך בעצם מאותו ילד על מזרון לסדרת תארים הזו?
תשמע, בגלל שגדלנו כולנו בלי יותר מדי מודלים לחיקוי, זה עד היום אגב, זה אחת הבעיות הגדולות של הספורט הישראלי, שאין לך לאן לשאוף, זה הולך ומשתפר, היום ג'ודאים הרבה יותר קל להם, היום מדליות אולימפיות, גם אנחנו יכולים, זה נראה יותר ישים, כאילו כשמישהו עוד לא עשה את זה, כשיפילו למונדיאל פעם, פעמיים, שלוש, זה כבר יראה ברור להפיל למונדיאל. אז אני חושב שהכל נבנה אצלי באמת בשלבים מאוד מדודים, אז בהתחלה שטסתי פעם ראשונה לחול מטעם המדינה, כל כך התלהבתי שאני טס על חשבון המדינה, שאמרתי, אני רוצה לטוס עוד פעם, זה מגניב, הטיסה הזאת, כאילו. הייתי ילד, גם אז לא טסו הרבה, טסתי פעם שנייה בחיים שלי לחוד, אז כאילו נפתח בפני עולם שלם, זה היה מטורף. העניין הוא שאתה בדרך כלל, אתה רוצה להיות הכי טוב בסביבה שלך. זה האופי של אנשים תחרותיים. כשאתה הג'ודאי הכי טוב בארץ, או הכדורגלן הכי טוב בארץ, זה לא מספיק לעולם. כאילו, אתה צריך לעשות משהו אחר. אתה כל פעם מנסה להיות הכי טוב בסביבה שבה אתה נמצא. אז אני בהתחלה רציתי באמת להיות הכי טוב בארץ. כשהגעתי לזה, התחלתי לטוס לחול, ראיתי, וואו, איזה פריש בינינו. אז רציתי ככה, התחיל להביא מדליות בטורנירים, ואז לזכות באליפות אירופה לצעירים, ואז לבוגרים. כאילו, הכל באמת נבנה אצלי בהדרגתיות כזאת. היום בדיעבד אני יודע שהיא הדרגתיות מעצבנת, והרבה פעמים לא נכונה, כי בגלל שלא היה לי מודלים לחיקוי לפני, גם אורן שזכה מדל אולימפית, הוא כאילו הביא מדל אולימפית וזהו, מדל בלפתור, כאילו לא היה שם איזו יציבות קבועה, היינו מביאים מדליה מטורניר, היינו עושים משתה בארץ, לא היה, אתה, זה היה נראה בלתי הגיוני להביא מדליה, הפתעה כזאת, אורן הפתיע, זה כאילו במנטליות. אז לקח לי זמן, כל פעם כבשתי עוד פסגה ועוד פסגה, אני בדיעבד יכלתי לכבוש את הפסגות הרבה יותר מהר, אבל פה היה משהו שעצר אותי.
כאילו בדיעבד גם אולי אחד המודל מחיקוי זה היה בעצם ההישגים שאתה יצרת לעצמך? אני חושב איתך, זה נראה לי, אתה יודע, נראה לי מדהים, כולנו צריכים מקורות השראה, כולנו צריכים מודלים לחיקוי, ובמקרה שלך זה היה אורן, אבל לפרקים.
כן, כן, לגמרי. אני בגדול בסוף רציתי לקבוע תקדימים. הייתה איזו תקופה שאמרתי, בסה שאל ואורן זכו, כי הייתי רוצה להיות אני המדליסט הראשון, אבל מה לעשות, הם גדולים ממני. אז היו המון תקדימים, היום יש פחות תקדימים לשבור בג'ודו הישראלי. נגיד ירדן ג'רבי זכתה באליפות עולם, זה תקדים בג'ודו בכלל, אבל אני מאמין שעדיין זה לא זה להיות אלוף עולם בגברים, גם זה תקדים, אבל הייתי אלוף אירופה הראשון, גם בג'וניור וגם בבוגרים, לזכות בשתי מדליות באליפויות אירופה, להביא מדליות, כאילו היה המון דברים שלא עשו עדיין, להיות קבוע מדליסט בטורנירים, לא לפגוע בטורניר, אלא להיות שם בראש הפודיום כל הזמן. זה דברים שלקח לי יותר מדי זמן לעשות, אבל once עשיתי אותם, הצלחתי כאילו לשמור על המקום הזה.
אריק, כן. סידני. אולימפיאדה ראשונה, אתה מנצח 4 קרבות, ביניהם אתה עובר 2 אלופים אולימפיים, מגיע לקרב על מדליית ארד.
כן.
איך מתכוננים לקרב כזה?
תשמע, אני חייב להגיד שבסידני הייתי באמת, אפשר להגיד שזה היה תחילת הפריצה שלי, 2 אלופים אולימפיים, אף אחד לא ספר אותי בעיתונים הפתוחים שאני אפסיד, לא צילמו את הקרבות הראשונים שלי בשידור חי, כי אמרו, טוב, נראה, בטח הוא יפסיד, אז מה, אין מה לשדר. והפסדתי שם ליפני שזכה בזהב, שזה באמת הוא היה דומיננטי מעל כולם, אינוי קוראים לו, ואז הגעתי לקרב על הארד מול הצרפתית רנו. כשהגעתי לשם, אני אומר לך, הרגשתי תחושה שאני יכול לנצח אותו, אפילו שהוא היה אלוף אירופה, הוא ניצח אותי שנה לפני, אבל הייתי בתחרות טובה, כאילו, אתה מכיר את זה שהכל הולך. וגם בקרב עצמו, אולי הייתי טיפה זהיר מדי, בגלל שהייתה, שהבנת שמדליה אולימפית על הפרק, גם אנחנו גדלנו בתחושה שמדליה אולימפית זה כאילו משהו בלתי הגיוני, בלתי אפשרי, זה באמת, יש לך איזה משקולת, זה כמו סוג של העפלה ליורו, כאילו שנותנים לזה הרבה יותר משקל ממה שזה בפועל. זה לא שזה לא משהו גדול, זה גדול, אבל לספורטאי ישראלי זה כאילו יותר גדול. אני חושב שהיה שם את אחד הקרבות הכי מאכזבים בקריירה שלי, כי בפועל, רק בגלל טעות שופט, אני מוצא את עצמי מפסיד את המדליה. אני באמת הייתי מצוין בקרב הזה, הרבה יותר טוב. גם ההחלטה שקיבלתי להתגלגל מחוץ למזרן הייתה מכוונת, כדי שנעלה למעלה ואני אוכל כאילו להמשיך את הקרב, ופתאום השופט לא עצר את הקרב, הוא הכניע אותי מחוץ למזרן. זה היה כל כך ודאי, כל הצרפתים בשידור אמרו את זה, השופט הושאל לשנתיים עקבות הטעות. זה מאוד ביאס אותי, גם ככל שהתרחקנו מזה יותר התבאסתי, כי בשלב הראשון, כשזו אולימפיאדה הראשונה, אז כולם כאילו החמיאו לי על ההופעה, היו מבסוטים שנגעתי מדליה אולימפית, ואיכשהו הייתי ככה, פעם ראשונה שראיינו אותי, והייתי בה, אז בדיוק אני ואיתן היינו חברים, אז כאילו עשו לנו כתבות, כאילו איכשהו קצת ריחפתי על הענן הזה, ופתאום שהוא שקע, אמרתי, בוא נה, הפסדתי מדליה אולימפית, כאילו זה, לאט לאט זה הולך ושוקע, ואתה גם מבין שהמדליה הזאת הפסדתי אותה בגלל פוליטיקה של הספורט, לא בגלל טעות מקרית של שופט שקורית שהוא לא שם לב, לא, זה אותו שופט שעשה את הטעות הוא מחוף השנהב, יודעים מה זה צרפת בשביל חוף השנהב, הצרפתי הוא אגדה, המאמן שלו זה האגדה הכי גדולה בג'ודו הצרפתי, די ברור, כאילו עזר לו. ועם השנים ראיתי איך זה קורה עוד ועוד 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 פעמים, כולל היום, אפילו שיש מצלמות היום בג'ודו, קצת יותר קשה לעשות את זה. אתה רואה איך המדינות הגדולות תמיד נהנות יותר מהשיפוט, נקרא לזה בעדינות, זה מעצבן לראות את זה.
אז באמת, אחרי שכל השן הזוהר הזה של המחמאות יורד, כן. איך לא מתרסקים מרגע כזה?
אז זהו, היה לי מאוד, לא רוצה להגיד מאוד קשה, כי מצד אחד הייתי צעיר ו... ואפשר להגיד בתחילת הפריצה שלי, וכבר ראיתי את עצמי, אתה יודע, יודע מה הולך לקרות מעכשיו הלאה, ומצד שני, אתה הפסדת מדליה אולימפית, ואתה יודע שזה פעם בארבע שנים, זה לא שאתה יכול לתקן שנה הבאה, אתה יודע שמספר ההזדמנויות שלך לזכות במדליה אולימפית הוא קטן מאוד. היה לי מאוד קשה, את התקופה שכאילו זה נע כזה בין שמחה גדולה לזה שתתי אולימפיאדה טובה, לבין כאילו אכזבה עצומה שהפסדתי מדליה אולימפית. תקופה ארוכה לא חזרתי להתאמן, עברתי לגור גם עם איתן ברמת השרון, ככה לאט לאט התרחקתי, אבל באיזשהו שלב, הבנתי שאני לא יכול לשבת ולפקוט על המדל, אז אני צריך ככה לנסות להשתמש בה, בקטע הזה. הייתי לוקח את הקטע של הצרפתית, של השופר, ולפני תחרות שהרגשתי שאני צריך משהו שככה יחמם אותי, הייתי שם, רואה איך השופט דופק אותי, חוטף עצבים, והולך לתחרות. כאילו, עם הזמן זה הפך לשיטה אצלי, כאילו שאני מנסה, בשביל להדליק את עצמי, אני מנסה למצוא כל מיני קטעים, בדרך כלל זה דברים שמעצבנים אותי. טעויות למיניהם, קרבות שהייתי לא טוב, כאילו איזשהו... כי אני, זה הלך ונהיה יותר גרוע עם השנים, אבל בגדול אני, באגרסיביות שלי, אני לא... אני צריך לחמם אותה. כאילו, אני לא מאלה שמתחממים ישר. ובג'ודו, לא שאתה צריך להיות חמום מוח לגמרי, אבל צריך לבוא עם אגרסיביות כזאת מובנית. אז הייתי צריך ככה לגרות אותה.
אמרת משהו מאוד מעניין. אמרת, ידעתי מה הולך לקרות בהמשך הדרך. מאותו רגע. מה ידעת שם?
ידעתי שכבר עשיתי פריצה. זאת אומרת, זכיתי שנה לפני במדליה באליפות אירופה, סיימתי 5 בעולם, הייתה את האולימפיאדה, כאילו, לא יודע, אתה מרגיש שאתה בדרך הנכונה, שנה אחרי זה אגב, זכיתי בשני טורנירים ראשון ובאליפות אירופה ראשון, זאת אומרת, זה היה לי ברור שאני עושה קפיצת מדרגה משמעותית, יש רק את היפני שכאילו עדיין נמצא איזשהו לבל אחד מעל כולם, אבל את כל השאר אני מנצח. גורם לי כל פעם לחשוב, אם היו שולחים אותי לאטלנטה, הרי אני עשיתי את הקריטריון לאטלנטה גם בגיל 19 וחצי, ולא שלחו אותי, בגלל הקריטריון הישראלי הטיפשי הזה. שהיום אגב שינו את זה, אם אתה צעיר, אז אתה לא צריך קריטריון ישראלי, אבל אז לא היה את זה, אז לא שלחו אותי. ואני מנסה לחשוב, אם הייתי שם, אז כל התהליכים האלה היו קורים כמה שנים קודם. זה, יש דברים שצריך לעבור בראש לפני שאתה יכול לבצע אותם בגוף. וכשאין לך דוגמאות כאלה בלייב, כל הזמן לידך, אז אתה צריך בעצמך לחוות את זה.
מה היה שונה בהכנה הזאת לאולימפיאדה שהייתה אחריה מההכנה הקודמת?
תשמע, הסיטואציה הייתה שונה לגמרי. לסידני הגעתי ספורטאי בסדר, טוב. הייתי שלישי באירופה, 5 בעולם, רק בגלל ש... זה גם לא יודעים. אני הגעתי לחצי גמר אליפות עולם ופרשתי בגלל פציעה. אגב, היה לי פריצת דיסק, לא תעשית לנו אז פיזיותרפיסט, לא רופא, אף אחד. ואני לא מצליח לקום. אף אחד לא מזריק לי, לא מטפל בי. לא עליתי לקרב, סיימתי 5 קילו, נפסלתי מהתחרות. זאת אומרת, לא הפסדתי אף קרב. עכשיו זה גילי לוסטיג, אחרי זה אמר מעכשיו לכל תחרות רשמית, נוסע רופא, אין כזה דבר שלו, זה בגלל הדבר הזה, כאילו הפסדתי אולי מדליה באליפות עולם, אז מצחיק איך כאילו זה היה חובבני, היום הם טסים פיזיותרפיסט, רופא. לאתונה הגעתי כפייבורית למדליה, זאת אומרת, הייתי 3 פעמים אלוף אירופה, בשנת 2004 לא הפסדתי אף קרב, זו הייתה סיטואציה שונה לגמרי, כאילו זה כל הפוקוס עליך, כשאתה ג'ודאי וחובד, יש בזה מצד אחד כיף גדול או סיפוק גדול, כי זה לא טריוויאלי שאתה תהפוך לקונצנזיוס ממקום כזה. כשאתה כדורגלן, אתה אומר, אני שחק בליגת העל, מכירים אותי, מי שעוקב, זה כאילו אתה מצפה לזה איזשהו תהליך בדרך. בג'ודו לא, אתה לא חולם שיקיר אותך כג'ודאי, בטח לא איך שאני התחלתי, בתקופה שאני התחלתי. ואז מצד אחד יש בזה כוח, מצד שני, זה פתאום יש בזה אחריות שלא חוויתי לפני. כי עד אז אתה יכול להפסיד, בסדר, אף אחד לא באמת יודע, אתה ממשיך הלאה. אין לזה השלכות מעבר להשלכות המקצועיות. ופתאום זה יושב עליך, אנשים ניגשו אליי לפני האולימפיאדה, ואנחנו בונים עליך, סומכים עליך, כל החברה באה לראות, מורידה מסע, חלק אומרים, קניתי כרטיס טיסה על היום שלך. דברים שאני בחיים שלי לא חוויתי. לא יודעת איך להתמודד איתם, כאילו, אין לי... אף פעם ספורטאי אינדיבידואל לא מכיר את המילה הזאת קהל. אין, זה לא בלקסיקון שלו, אתה יכול לאכזב את הקהל. אין כזה דבר, אתה מאכזב את ההורים שלך, את המאמן שלך, את עצמך. אף פעם אף אחד לא בא אליך בטענות שאתה ספורטאי אינדיבידואל ומפסיד. פתאום אתה מרגיש, וגם עם העיתון, 90% שאני זוכה במדליה, פתאום אתה מבין שאם אתה מפסיד, זה כבר יש לזה משמעויות, זה כבר...
פתאום יש מה להפסיד.
כן, כן, הרבה יותר מ... אנחנו בונים עליך, חלק צועקים, דרבלק אתה מפסיד זה, וכאילו, ברמה כזאת, שאני אומר, בוא נאמר, הם בונים עליי, כאילו, זה... ואז שנכנסתי לעולם תחרות, וראיתי ש-2500 איש באו לראות אותי. באו לראות אותי. 2000 מהם, אתה יודע שאין להם מושג מה זה ג'ודו, הם באו לראות מדליה אולימפית, כאילו, תמיד שנוסעים לאולימפיאדה, אני עכשיו גם, כאלה שנוסעים לריו, איפה כדאי לקנות, איפה תהיה מדליה, זה... אז אתה מתחיל לחשוב, רגע, מה קורה אם אני מפסיד? וג'ודו זה גם ענף מאוד מיוחד, זה לא ש... יכול להפסיד בשנייה. אתה גם אין משחק 90 דקות, גם אם הפסדת, פחות הם ראו משחק, לא יודע, נהנו, רצו, גליצ'ים, גולים. פה אני יכול להפסיד בשניות, כמו שקרה לצערי בלונדון, זה מטורף, זה גם תקופה, זה היה שנתיים אחרי שרונלדו הברזילאי קרס במונדיאל, נכון, שהוא אמר, נלחץ, התעלף בחדר, נכון, בגמר,
משהו. משחק הגמר.
אמרתי, מה, מסתלמת, כאילו, אני מחנה.
מה הוא נלחץ?
כאילו, מה הוא נלחץ, וגם הוא רגיל, הוא כל מוקד, אני באמת לא הבנתי מה, זה נראה לי, היה נראה לי תירוץ כזה, כאילו, באמת. ושם אני זוכר, לא יודע, אני חשבתי עליו בחודש הזה. לא שאני משווה, לא יודע מה הוא הרגיש, אבל בעוצמות שזה אני הלכתי, הייתה לי דלקת בעין, היא לא עברה חצי שנה, היא השתחררה לי רק בהודו, חודשיים אחרי אולימפיאדה. כל הזמן תעייף, אין לך חשק לאכול, באמת, תחושות ש... אני לא יודע אם יש מישהו מהספורטאים שמרגיש את זה באותה עוצמה, כמו שאני הרגשתי, זה היה מאוד קשה, ושכל הקהל בא, אני באותו רגע, אני התחלתי את התחרות מאוד לא טוב, כי זה פשוט השפיע עליי. לשמחתי, הייתי ברמה כזאת גבוהה אז, שהעובדה שהייתי פחות טוב עדיין הספיקה לי לנצח, אבל זה ממש פגע בי בהתחלה, עד שאתה משתחרר, לוקח זמן.
ספר לנו על הקרב של המדליה.
האמת שהקרב של המדליה הכי קל שלי בתחרות, אני חייב להגיד לך את האמת, כי בעצם התחרות נבנתה אחרת, אני התחלתי אותה לא טוב, לאט לאט איכשהו נכנסתי לתחרות, ויצאתי מצב מאוד קשה עם האיטלקי, ועם הקוריאני שם היה איזשהו שבר, אף אחד לא זוכר את זה, אבל אצלי זה רק הולך ומתגבר התחושה הזאת. אני זרקתי אותו על ההתחלה, השופט הרים את היד ליפון, כאילו נגמר הקרב, שני שופטי הצעד שינו לו את ההחלטה, זה לא ייפון, זה הוא עזר. זורק אותו פעם שנייה, פעם שלישית, כאילו אני מוביל אליו כמו 3-0 בכדורגל. 50 ומשהו שניות לסיום, אני עושה את ההתקפה צרק, הוא זורק אותי בתרגיל נגד, אני מרגיש שאני עומד ליפול, אז אני כבר אומר, טוב, פחות שאני לא ייפול ליפול, אני כזה מסתובב על הצד, אני רואה שהשופט מרים את היד לניקוד, אני אומר, טוב, אריק, עכשיו דקה, תשמור ליתרון, אבל פתאום שני שופטי הצד משנים את ההחלטה ליפול. נגמר הקרב. עכשיו, אני אומר לך, לא התעקשו, לא התעמקו בזה, כי כאילו בסוף הייתה מדליה אולימפית, לא היה ייפון בחיים. זה פשוט מטורף. עכשיו, גם אני, בגלל המדליה אולימפית, קצת כמו עם מה שקרה בסידני, כאילו, זה כיף, יצאתי עם מדליה אולימפית, אבל זה פשוט שערוריה מה שקרה שם. והקרב הזה, הוא היה נקודת מפנה בתחרות, כי איך שירדתי מהקרב הזה, ראיתי את היפני, את השלוש פעמים אלוף עולם, אלוף עולם, בלתי מנוצח, ראיתי אותו מפסיד. היחידי שיכול לקחת מני את הזהב על הנייר, לא יהיה בגמר. אז באותו רגע, כאילו, התחילו שני צעם אחד שבא לי לזרוק את הבגד, לא רוצה להתחרות, לא מעניתי כלום. הפסדתי עכשיו את הזדמנות להיות הזהב הראשון של ישראל, הרגע לא זכה עדיין. ומהצד השני, אתה פתאום מבין, וואו, כאילו שאתה יכול גם לצאת בלי כלום, כאילו איך אתה, זה מין מלחמה כזאת שבא לך להתאבל, ומצד שני אתה חייב להדחיק. זה, חייב להגיד לך, שמחתי, הקרב הבא היה מול יריב מקמרון, יריב יחסית לא חזק, ושניצחתי אותו והגעתי להפסקה, שם כאילו התחיל התהליך הזה, שאתה מתחיל להגיד לעצמך, בונה, ואתה לא באת, מצד אחד אתה שמח שעשית כמה קרבות והקהל לא ראה אותך מבזין בקרב הראשון, ומצד שני טוב אתה הולך עד הסוף. מלחמת עולם מאוד מאוד קשה הייתה לי בשעתיים האלה. הקרב הבא היה מול יריב צרפתי, מקום שני בעולם חזק מאוד, ואני באמת היה לי מאוד קשה להתחיל איתו, הוא גם התחיל את הקרב מאוד חזק, ואמרתי יור, מה זה דבר? ואיכשהו הקרב צרפתי, אני מספר על זה בארצות, זה מצחיק אותי, הוא פתאום הלך וויתר, ממש ויתר. אני ריתקתי אותו, הוא לא ניסה לברוח בכלל. זה איזושהי תחושה, כאילו אני הרגשתי עליו, אחרי זה גם ראיתי אותו בחדר הלבשה, שהייתה לו מלחמת עולם זהה לשלי, כך בתחושה, אבל הוא לא הצליח להילחם בה. הוא כאילו בהזדמנות הראשונה שהוא מצא הפסד מכובד, להפסיד בקרקע אצלנו, זה לא כמו לעוף פיפון משפיל, זה הפסד דרדלה כזה, אז הוא ויתר. ואז פתאום זה נתן לי כוחות כאלה שהבנתי, אוקיי, אני לא ביום הכי טוב שלי, דפקו אותי פה, אני לא באתי מעולה, אבל אני היום נלחם עד השנייה האחרונה. פתאום זה שחרר אותי מאוד, כאילו לקרב על הערד, אני חייב להגיד לך, באתי עם ביטחון אדיר, כאילו. הרגשתי שאין מצב שאני מפסיד את זה, הצלחתי גם להתרגל לקהל, אפילו להיעזר בו קצת, כאילו העידוד שהוא נתן שם היה מטורף, צריך להתרגל לעבוד עם קהל, כאילו זה יכול להיות עוצמה אדירה, זה יכול להיות מאוד להלחיץ, ולא היה לי ניסיון, תמיד התחלתי מול עולמות מלאים, אף אחד לא בא בשבילי, אז פתאום, זה באמת, אני חושב שזה הקרב הכי קל שהיה בתחרות, באופן אבסורדי, שהוא על המדליה והכי חשוב, קטע.
אתה מדבר על הקרב הזה, הפסיכולוגי שקורא לנו, אתה חושב אותנו, מה זה אומר בעצם? מה זה הקרב הזה שמתרחש לך בראש כשאתה עולה למזרן?
תשמע, אני שם הבנתי שאני לא, אני לא אריק הרגיל, אני לא הייתי חד, לא מהיר. בדרך כלל עד אז, כולם זוכרים אולי את הקרבות האחרונים שלי בקרב, אבל אז אני הייתי, גם בסוף באתונה ניצחתי את הכל ביפון, אבל הייתי מאוד מהיר, מאוד חד, סטייל סגי מוקי של היום, כאילו מאוד, ופתאום אני חושב שהלחץ, זה הדבר הראשון שהוא פוגע בו, המהירות תגובה, החדות, כאילו הכל טיפה יותר לאט. לפני הקרב, אתה אומר לעצמך, בוא נה, אתה לא טוב היום, אתה לא חד, אתה לא מהיר, איך אתה רוצה לנצח? וכאילו באיזשהו שלב אתה אומר, טוב, פחות צריכת כמה קרבות, הקהל לא יכול לבוא בטענות, כאילו אתה כבר מרוצה מההישג היחסי הזה, ואז הצד השני, מה זה? אתה באת בשביל שבי, אתה באת בשביל מדליה, אתה לא תוותר, תלך. זה באמת, אני שעתיים שלמות הולך שם באולם חימום, ואני רב עם עצמי, צד אחד, וכאילו שטן ומלאך מדברים אליך, תעצומות נפש אדירות, כאילו השעון מצד אחד, יש שם שעון מחוגים כזה, אני לא אשכח אותו. שהוא כאילו, הזמן לא זז ונגמר מהר מדי, כאילו זה קופץ בחמש דקות כל פעם, משהו, כאילו מגיע דדליין, כאילו שאתה צריך, ואני נכנס לעולם, ואני רואה שעוד קהל הגיע. כי היפני הזה, אגב, הוא הפסיד פעם נוספת. אף מהתחרות. אחד שהיה שלוש פעמים אלוף עולם, אלוף אולימפי, כנראה הוא לא הצליח לעשות את הסוויץ', אמר, אין לי מדלת זהב, לא אכפת לי כלום, הפסיד לאיזה יריב, שעם עין עצומה הוא נצח אותו בדרך כלל. אף מהתחרות. אז מלא קהל יפני הלך, התאכזב, הישראלים נכנסו במקומה, קחו להם את הכרטיסים, אני יודע את זה בדיעבד כמובן. קיצור, כל התפורה, ואני אומר, הקרב, הוא מתחיל חזק כצרפתית הקרב, אני אומר, עכשיו, בג'ודו זה, יש שפה מילולית, מישהו תופס לך חזק, אתה מרגיש שהוא בקרב, אתה מרגיש שהוא מגיב טוב, ושהוא בפאניקה, ואני עוד פעם אומר, יו, איזה חזק, ומה אני אעשה? ואתה יודע, אתה מנסה, אתה אומר, לא אכפת לי, אתה תלחם, תן את הכל, העיקר שאתה לא תוותר, ואני מתחיל לתקוף אותו גם, כאילו להראות לו שאני בעניין, ואז אני מרגיש שהוא, כנראה הוא גם בדק אותי. אם אני הייתי עכשיו שם נשבר, הוא היה מקבל כוח. יש ממש שלב כזה, לא יודע אם יש את זה בכדורגל, אבל אני מניח שאתה רואה פתאום, אתה מזהה שהיריב כאילו מוותר, אז זה נותן לך כוח. והוא ראה שאני בפנים, ניצחתי אותו לפני כמה פעמים, הכל הקהל, כאילו, בתחושות שלו, אני מניח שזה מה שעבר לא בראש, ושאני בקרב, ואני הולך קדימה, אומר, טוב, אריק, אין לי סיכוי. והוא התחיל לרדת, ואז זה נתן לי עוד כוחות. ושמה ההבנה הזאת היא שבסוף, בסוף, אתה קודם צריך למשוך את הקנייה שלך, אם יש כזה, כאילו, לתת עוד צד, ועוד צד, ולא לבטא, ועוד טיפול, כי בסוף, אתה לא יודע מה קורה בצד השני, פתאום הוא מוותר, כאילו, זה שלב כזה. באמת, הקרב הזה שחרר המון המון לחץ ממני, כאילו, ההבנה הזאת היא שכן, אני לא טוב, לא חד היום, אבל היום אני נוכחות מלאה, נותן מה שיש לי, אף אחד לא יכול לבוא לבטענות.
באמת, במלחמה הזאת, אתה זוכה בערד.
כן.
ואתה עם אליפויות עולם ואליפויות אירופה, ובסופו של דבר, כמו שאמרת גם קודם, אתה מגיע לקרב האחרון בקרר ומפסיד אחרי כמה זה 43 שניות.
כן.
ברמה אישית, מה זה אומר?
תשמע, זה האכזבה הכי גדולה שלי בחיים, במובן הזה שאני הגעתי הכי טוב שהגעתי אי פעם לתחרות הזאת. שזה מה שמעצבן אותי, בג'ודו אתה רואה רק את השורה התחתונה שהיא הכי חשובה בספורט, והיא לא מספרת את כל הסיפור. לא יודע, בריצה, בשחייה יש תוצאה, תוצאה היא גם הדרך, כאילו אם עשית תוצאה לא טובה, אז משהו שם לא עבד. בג'ודו אני טעיתי פעם אחת. גם טעות שבדיעבד, היא הייתה קריטית הפעם, אבל יש עוד הרבה ג'ודאים שטעו בטעות הזאת מיליון פעמים, והיא לא באה לידי ביטוי. זאת אומרת, הייתי חשבתי על המהלך הבא, זה היה מצב לא מסוכן, הייתי באיזה חוסר נוכחות נקרא לזה, ופתאום הגרמני תקף, לא יודע איך הוא, כאילו, למה הוא תקף, הוא יודע שאני טוב בקרקע, זה רק תחילת קרב, לא יודע מה עבר לו בראש, יכול להיות שהוא סתם רצה להראות לי שהוא בעניינים, ופתאום הוא קלט שאני, לא יודע, זה כמו שמישהו הבנת, נגיד, מחצי מגרש, כי סתם, והשוער, טוב, הוא רואה שהכדור מחצי מגרש, אז הוא שנייה הולך לשתות סתם, אני מנסה, לא מצליח למצוא. זה כאילו, צירוף על צירוף, והשופט לא אמר מטה, למרות שלא הייתה המשיכיות שם. והאכזבה הזאת מזה שהבאתי את עצמי כל כך טוב, באמת פעם ראשונה באולימפיאדה הרגשתי שישמתי את כל הניסיון שלי, הצלחתי להביא את עצמי גם חד, גם מהיר, גם רגוע, הייתי אולי יותר מדי רגוע, כאילו אם הייתי טיפה לחוץ אז לא הייתי מרשה לעצמי טיפה לחשוב על המהלך הבא, שבסוף זה היה באוכרי הדבר הזה. אז הפער הזה בין השורה התחתונה לבין היכולת שלי הוא גמר אותי, באמת היה לי מאוד קשה. די, אני חושב שגם אנשים ראו שזה משהו, זה הפסד טרגי, זה לא שחמש דקות הוא טיטה אותי ואני הייתי גרוע. גם בסוף הגרמניה זה לקח מדליה, שתבין, כאילו, הוא גם היה בסיאו, איזה צירוף מקרים, הוא ניצח אחרי עוד שלושה ספורטים שלא ניצח בחיים. הוא הפסיד לרוסי בהחלטת שופטים רק כי פוטין היה באולם. אני אומר לך, והוא זכה במדליה, זה אחד שאם היית שם עליו כסף, היית מקבל פי 500, כאילו, הוא היה מדורג 20, אף אחד לא ספר אותו, אני ניצחתי אותו 4 פעמים, פעמיים באותה שנה. אבל איך תדע אם בגלל שהוא ניצח אותי, הוא קיבל לדעו שהוא בא ככה, זה מה שמצחיק, כאילו ספורט זה לא כזה דבר ברור, לא יודע להסביר לך, זה אולי בריצות, שחייה, זה כדורגל אתה לא, גם אותו, אני מוצא המון קווי דמיון בין ג'ודו לכדורגל, המון, המון, במסביב, לא בטכניקה, כאילו הרבה פעמים, מי שזכתה באליפות, הנה, ביורו, זה כאילו, דבן, איך אתה מסביר, היא לא הכי טובה יוון, איך היא זכתה, כאילו איכשהו דברים קורים, ויש מומנטומים, ויש החלטות טובות או לא טובות שאתה מקבל, ופתאום בום, הנה הוא עם מדליה אולימפית, הוא יכל לפרוש, אם הייתי מנצח אותו, ספורטאי בינוני, מאז המדליה אולימפית הוא זכה בעוד שתי מדליות באליפות עולם, והוא היה בן 30, לא שתגידו, היה צעיר שרק פרץ, זאת אומרת, פתאום קריירה השתנתה לגמרי, בגלל איזה כמה שניות, שזה מדהים, זה מראה לך כמה הכל נזיל כזה, שצריך להסתכל תמיד על הטווח, כאילו, על פרק זמן ארוך, ולא על נקודתי, כי הנקודה, השורה התחתונה, שהיא כאילו הכי חשובה בספורט, היא לא תמיד מלמדת אותך את הסיפור.
ומשם אתה מחליט בעצם, מה? להיפרד מהקריירה שלך כ...
תראה, אני די ידעתי ש... קודם כל הייתי בטוח שזאת תהיה אולימפיאדה האחרונה שלי. אני לא יכול להיות בגיל 40, אולימפיאדה להיאבק על מדליה, זה לא ריאלי, אין בזה. לא חשבתי על זה לגמרי לפני, בתסריט האופטימי קיוויתי שאני אזכה במדליה אולימפית, ואז אני אעשה עוד איזו תחרות פרישה כמה חודשים אחרי, אתה יודע, ליהנות מהפרישה, כאילו, כי אם אתה חושב, נהנה מהפרישה, אז אתה לא, זה שונה לגמרי. כאילו, להמשיך בידיעה שאני ממשיך עכשיו בשביל הבנפיט אחרי. אבל לא השקעתי בזה מחשבה, ואחרי שהפסדתי את הקרב הזה, איך שהפסדתי, פתאום, אני חייב להגיד לך, היו לי את הפתיעות, לא פרשתי שבוע אחרי. כי קודם כל ידעתי שאסור לקבל שום החלטה אחרי, כי אני כרגע צריך לתור קודם כל להירגע. ואז אמרתי, מה, ככה אני פורש, זה הקרב האחרון שלי בקריירה. ואני הרגשתי כל כך טוב בחודשים האחרונים, הצלחתי לחזור לעצמי אחרי תקופה קשה, אחרי לידה של שני הילדים, אחרי פציעות. זכיתי באליפות אירופה, הכי מבוגר אי פעם שזכה בזהב, כאילו הרגשתי שסוף סוף למדתי איך להביא את עצמי, וזה בסוף, כאילו. אז אמרתי, אני אמשיך. אפילו התקשרתי לשני, אמרתי לו, אני לא רוצה לפרוש. הוא אמר לי, אני איתך מה שתחליט, ואז אני מתחיל לחשוב טוב. לאן ממשיכים? 4 שנים אני לא ממשיך. מה, אז מה עכשיו? ואז אמרתי, טוב, עוד אליפות אירופה אחת. ויש לי 9 מדליות באליפות אירופה. אמרתי, בוא נראה מה קורה אם יש לי 10 מדליות. לא קורה כלום, המקום שני הוא עם 11. אז אמרתי, טוב. כאילו, פתאום זה היה נראה לי קטן כזה. מה, אני אמשיך עד אליפות אירופה, ואז אני אפרוש, ואז יופי, הוכחתי שזה לא... כאילו, היה פה נראה לי משהו כזה של אגו. וזה לא שאין לזה השלכות. אני צריך לגייס את הספונסר מחדש, כי יש לי 2 ילדים, אני כל מיני בחול, אשתי צריכה... כאילו, זה היה נראה לי לא מספיק גדול. אם הייתה אולימפיאדה שנה אחרי, הייתי אומר, נתני לי עוד שנה אולימפיאדה. טוב, הבנתי שאני עושה את זה רק בגלל האגו, וזה פתאום ירד לי הרוח מהמפרסים, וזה היה מאוד פשוט. באותו רגע פתאום הבנתי שאין למה.
יחד עם זאת, יצאת לחוסר ודאות די מוחלט, אין קרבות, אין ודאות כלכלית גם, שזה משהו שמחזיק אותך. מה בעצם, מה הפעולות שעשית?
היו כמה דברים שהם, לשמחתי, חצי בסיס, כאילו ההרצאות, זה היה משהו בחיתולים כזה. לא הייתה איזו הכנסה גבוהה מזה, אבל היה איזה משהו שהבנתי שעכשיו, וזה איזשהו מנוע כלכלי ראשון שנשענתי עליו. גם הסוכן שלי ואני, כאילו אמרנו, נתחפש איזה קמפיין ראשון, אז הצלחנו למצוא איזה קמפיין ראשון, שפחות לשנה הראשונה אחרי הפרישה יחזיק אותי, ונראה מה אני יכול לעשות. העמותה הזאת שהקמתי, זה משהו שהיה לי בראש כל החיים, ואמרתי, אני הולך על זה, גם אם זה לא יצליח, אז פחות אני אהיה בפוזיציה כזאת שהיא נכונה. ועשיתי כל מיני דברים שלא נתנו לי איזושהי ודאות כלכלית, אבל איזשהו משהו להתחיל איתו. אני חושב התקופה שבה בעצם התחככתי בכל כך הרבה רגעים קשים, גרמה לי להבין שלפחות מבחינת ההתמודדות שלי, בזה קיימת ודאות, כאילו אני אוכל להסתדר עם כל דבר. אני קצת נוסף פה פרמטר נוסף, כאילו אם הייתי בלי אישה וילדים, הייתי הרבה הרבה פחות מודאג, במקרה הכי גרוע, לא יודע, אני אשן בקרוון בווינגייט, אני אאמן גם ילדים בני 4, אפילו שאני לא מת על זה, ואני אסתדר. בגלל שיש ילדים, אישה, יש איזשהו רף כזה מסוים שבו הייתי צריך לעמוד, אז נוסף לחץ. אבל עדיין, תמיד אמרתי שבמקרה הכי גרוע, אם אני לא אסתדר, אז אני אעשה מה שצריך. אני לא השתמשתי, נגיד, בשם שלי לפתוח מועדון לג'ודו. אני אוכל לעשות מזה משהו מסחרי, אני לא רוצה, אבל אם צריך. בהיבט הזה, הייתה ודאות גדולה שאני אסתדר, כאילו אני אעשה מה שצריך. לא יודע אם זה יהיה לפריצת דרך כלשהי, אבל אני אסתדר. זה אולי הוודאות העיקרית שהייתה לי.
יש באמת משהו עם הג'ודו שאתה לוקח לחיים היום? אתה מיישם היום בחיים?
אם אני לוקח משהו מהג'ודו, אני חושב שכל מי שאני, זה בזכות החוויות שחוויתי בספורט. זה בעיניי התרומה הגדולה ביותר שיש לספורטאי אולימפי, וגם לכדורגלן במובן הזה, החיכוך הזה הקבוע עם הכישלונות, עם הקשיים, הלחצים. בעניין הזה, זה משהו נוסף על כל מה שספורטאי מקבל. אני ככה, בגלל ההרצאות, אני חושב, התחיל כל מיני תהליך התבוננות. כל פעם אני חושב כאילו קצת יותר רחב, קצת יותר... עמור, גם ככה אני מאמן את הספורטאים שלי כבר שנים, אני חושב על איך אני אאמן. לא יודע איך הייתי היום אם לא הייתי ספורטאי, זו שאלה מעניינת.
אם דיברת בדיוק על איך אתה מעביר היום את הידע שלך הלאה ואת הניסיון שלך, איך אתה באמת מאמן ספורטאים או בכלל אנשים להשיג את המטרות שלהם?
אז נגיד, אני בחרתי לאמן את נבחרת הנוער משתי סיבות. אחת, שזה כבר גיל כזה שספורטאים שיודעים שהם רוצים להיות ג'ודאים טובים, זה לא ילדים שעושים את זה לכיף, מי שבא לנבחרת הוא כבר... בלב אחר, ושתיים, זה האינטראקציה שהייתה מפעמיים, 2-3 אימונים שבוע, פעמיים, שבוע שאני מקדיש לג'ודו, אבל זה לא פוגע לי ביכולת לעבוד בדברים אחרים. לאמן בוגרים זה משרה מלאה. יש המון דברים שאני רוצה לעשות עם ג'ודאים, אבל בפעמיים שבוע אתה חייב לבחור מה, על מה אתה שם דגש. אז אני שם על 2 דברים. אחד, זה על הכוונה נכונה של הספורטאי, כאילו ג'ודאי בארץ עד היום, אגב, אני יכול להגיד לך שרוב המאמנים, גם אלה שנחשבים טובים, מלמדים תרגילים ובלי חשיבה. זה תרגיל טוב, תרגיל יפה, אתה עושה לא רע, בלי לחשוב למה שאתה, הספורטאי הזה, יעשה את התרגיל הזה. ואני, זה משהו שלקחתי מאיזה שימן אותי אלכס, קודם כל מתאים את התרגילים למבנה של הספורטאי, למבנה גוף שלו, לתכונות הפיזיות שלו. זה נשמע מאוד פשוט, והרבה לא עושים. כאילו, הם לא מבינים למה הם לא מצליחים לעשות את התרגיל שסגי מוקי עושה עם שני השרוולים, כי זה תרגיל שצריך מהירות מטורפת. סגי מאוד מהיר, אתה לא מהיר כמו, בטח לא ביחס ליריבים, אז אתה לא תצליח, אתה תצליח בארץ, כי אתה יותר טוב בארץ, אבל בחול זה לא יעבוד. והדבר השני זה כל פעם, השיטת אימון היא כזאת שאני כל פעם שם אותם באיזה קשיים קטנים, כדי ש... שילמדו להסתדר שם. כאילו, אני מאלה, אתה תראה מאמנים שיגידו, רגע, אבל אם אני עושה ככה, מה לעשות? אם הוא עושה ככה, אתה עושה ככה. אני לא כזה. אני אומר, אתה תיכנס למצב ואתה תפתור את זה. גם כשאני מדגים תרגיל, אני לא מוכן לעשות בדיוק כמוני, כי אני לא יודע איך זה בכדורגל, ואתה תראה אותו תרגיל וכמה עושים את זה אחרת. עם התכונות שלך, עם ה... לא יודע, זה דברים שקשה להסביר. כמו שאז אמרו שמייקל ג'ונסון לא רץ נכון, אתה זוכר? לא רץ נכון, הוא סיין עולם, לא יודע אם זה לא נכון. אז אני מאוד מאמין, כאילו, להכניס למצב כמה וכמה פעמים, ואז הספורטאי יסתדר. זה כאילו, זה שתי התפיסות שאיתם הלכתי לנוער, ובינתיים זה מצליח. אני מת לאמן בוגרים, אני אומר לך את זה, אבל זה רק אחרי שאני אהיה מבוסס כלכלית. אז יכול להיות שזה לא יקרה אף פעם, ושהילדים שלי יגדלו כמובן, כי זה באמת, זה השתעבדות מאוד גדולה. בחלום, ככה, בתסריט האופטימי, אחרי טוקיו 2020, אני מבוסס, הילדים גדולים, אני לוקח על עצמי, אבל אני יודע שכבר חלומות לחוד ומציאות לחוד, נראה מה יהיה.
ופה חלומות, קראת לספר שלך לנצח את קרבות היום-יום. כן. כל יום מוכר.
לא, האמת שהשם של הספר היה חלק הכי קשה, וקשה לבחור שם, ובסוף הבנתי שזה שם נחמד כזה, אני לא חושב שכל יום הוא קרא, ואני גם לא חושב שכל הזמן צריך, אני מאוד מאמין נגיד בלאתגר את עצמך, אבל אני לא חושב שכל יום אתה צריך לקום לקרא, וצריך גם לדעת לעשות בלנס מאוד גדול בין רגעים של שקט, זה מה שהיום אני יודע שאולי לא עשיתי מספיק, לדעת לקחת הפסקה ואז לעלות חזרה, המשחק הזה עם המוכנות הוא מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. אני יודע גם ליהנות, כאילו יש בי צד מאוד חרוץ וזה, יש צד, אני יכול, אם עכשיו 24 שעות, אני יכול לשכב על הספה לראות סרטים, לא לקום. אני חושב שגם גם אנשים תחרותיים צריכים לדעת להירגע אחרי תחרוצי, להרפות, לשחרר.
אני זוכר שיחה שהייתה לנו עכשיו לפני איזה חודש, בית קפה ככה, כן. לפני הרעיון, כשהתכוננו ודיברת איתי על רמות מוכנות של ספורטאי. כל אחד צריך למצוא את רמה את המתח האופטימלית שלו, ואיך באמת עושים את זה? זאת אומרת, יש כאלה שצריכים 50 אלף איש כדי להרגיש רגועים משוחררים, יש כאלה ש-50 אלף איש מלחיצים אותם וגורמים להם לסטרס מטורף. איך עושים את האיזון הזה?
זה גם שאלה של התבוננות, כמו שאמרת, באמת, כל אחד הוא שונה, יש מרכיבים שאתה לא יכול לשלוט בהם. מה, ואם אתה לא יכול לשחק מול 50 אלף איש, מה תעשה? כאילו, אין לך ברירה. אבל צריך למצוא מה הדברים שהם... שמרימים אותך, אני תמיד, יש לי דוגמה, אני בתור מאמן רואה איך כל אחד מגיב אחרת בקרב, זה מדהים, יש לי ספורטאי שקוראים לו עידו, והוא מאוד מוכשר, הוא מוזר מאוד, הוא מאוד נלחץ מתחרויות. כשראיתי אותו פעם ראשונה בחול וראיתי איך הוא מדבר חוץ, אמרתי, טוב, זה אין סיכוי שיהיה ג'ודאי, כי אם הוא ככה, אתה רועד, לא מדבר, תופס את הראש. יומיים לפני תחרויות, אני לא ראיתי כסדבר בחיים, אבל בקרב, וואלה, נלחם, כאילו, זה לא שזה גרם לו לרדת. ראיתי שיש עם עליו, עוד עם הזמן גיליתי שהוא טיפוס מאוד מיוחד, צריך לאיים עליו כל הגב. אתה רואה אותי צועק עליו בקו עכשיו, אני לא טיפוס מתלהם איזה, אבל אני צועק עליו. עידו, אני מוציא אותך מהקרב, אני אומר לשופט שיעצור את הקרב, אני הולך להתראות, אני לא נשאר. והוא, אתה רואה פתאום, והוא מנצח, ועושה לי תודה, רק זה היה מעולה. זה מצחיק, כל הקרב אני מאיים עליו, וזה עוזר לו, והוא מבקש את זה, כאילו... לא יודע מה באישיות שלו גרם לזה שהוא ככה, ויש מישהו אחר שאתה צריך לעודד אותו, אתה טוב, אל תוותר. אז כמו שאני צריך לנסות לדעת מה כל ספורטאי צריך, גם הספורטאי צריך להבין מה הוא צריך. ואם קהל גדול מלחיץ אותו, אני נגיד באתונה, לא האמנתי שיבוא קהל. לא חשבתי, בחיים לא בקהל לראות ג'ודאי ספורטאי. אתה מבין, זה לא בכלל ברשימת הדיפולט שלי. היום ירדן ג'רבי, אני לא יודע כמה קהל יבוא ברזיל, אבל אני מניח שיהיה כמות יפה של ישראלים, לא אלפיים, כי אתונה גם קרוב והכל. אבל שני כבר, בגלל שהוא מכיר את הסיפור ממנו, הוא יכין אותה על האפשרות שיהיה קהל. כאילו, ברגע שאתה מוכן לכל המשתנה, לא מפתיעים אותך, אז יותר קל.
אני חושב שיש משהו מדהים גם, כי העולם הולך לאימון אינדיבידואלי, שכל אחד יש לו את ה... לא רק את האימון האישי הספציפי שלו, אלא גם את ההכנה הספציפי שאתה מדבר עליה, שזה...
ותדע לך שעד היום, כולל נבחרות, אני לא רוצה להגיד שמות וזה, עד היום אתה תראה שיש ספורטאים שכולם רצים ביחד. אנחנו, אני שקלתי 95, הייתי פאבל שקל 100 ומשהו, היינו עושים 1,600 כפול 4, היו נותנים תוצאה. כמו חרות, היינו רצים, ועכשיו אם לא היינו עומדים בזמן, כולם היו עושים עוד פעם. עכשיו הקלים, ה-60 קילו, דרבנים אותנו, שלא תדפקו אותנו, כוסחת, כאילו, מה זה לא תדפקו? אתה רע, זה קל לך. אתה מבין, זה כמו שמשקולות, יגידו לי, תחוק כמו, בוא נראה אותך דוחק כמוני. ולא מבינים את זה, רצים, יש תוצאה, יש איזה כיף לעשות ביחד, אבל מה לעשות, זה לא מתאים ביחד. רונלדו לא צריך לעשות מה שמגן שמאלי שרץ כל הזמן עושה. אז כיף שכל הקבוצת כדורים מתאמן ביחד, אבל אין לי ספק שהקשר, החלוק, כולם הם אחרים. אותו דבר בג'ודו. כל ספורטאי הוא עם מטרות אחרות. אתה רוצה לשפר מישהו, זה צריך להיות בהתאם לסך שלו.
אריק, מי האיש שהכי השפיע עליך בקריירה?
שאלה מאוד קשה, מאוד קשה. כי כל תקופות היו אנשים אחרים שהיו דומיננטיים. אני חושב שאם תיקח את גיל הילדות, אז המאמן שגידל אותי, הרמה הזו היה מאוד דומיננטי. הרבה פעמים יחדתי שם, אתה יודע, מה זה חוג? אתה בשנייה יכול לעזוב, כאילו, אתה לא מרגיש בגיל 9 שאתה מפסיד קריירה. אז הוא החזיק אותי שם, לקח אותי, בגלל שהוא היה צעיר כנראה, זה היה מעבר למאמן ספורטאי. כאילו לא רציתי להתחרות בתחרות, הוא היה לוקח תייצי עם דם. הוא היה מאוד קרוב ודומיננטי בקריירה שלי. בשלב מסוים, אלכס הזה, שהוא ברמה האישית, הוא היה מאוד לא קרוב אליי, כאילו, זה טיפוס אחר לגמרי. אני, אחרי שהוא הפסיק לאמן אותי, אני לא דיברתי איתו שנתיים ברמה הזאת. עם רמה הזאת אנחנו כמו משפחה. אבל הוא ברמת החשיבה, איך הוא מנתח דברים, איך הוא הפך את הג'ודו למדעי, שהוא בא עם פתק כל אימון, והוא כותב מה עושים באימון. אני אומר לך, זה עד היום, לא רוצה להגיד, לך לאימונים של מאמני נבחרות כל הג'ודו, אף אחד לא רושם מה יהיה באימון. יאללה, חימור, תעשו 10 כפול זה. בלי חשיבה, חושב, עכשיו תגיד, לא חושב, אתה לא, זה לא משנה. הרעיון הזה שיש מטרה לכל אימון, הוא רעיון מהפכני, של כל אחד הוא חושב. אלכס הוא מהנדס מכונות, כאילו זה בחור, אתה רואה לבל אחר של אימון. זה מאוד השתנה, אין דמות אחת, גם את התקופה שהכי רוני, הוא היה אלוף ישראל הראשון מהמועדון, שאותו כאילו רציתי לחכות. רוני היה מאלה הג'ודאים הראשונים שהייתי חושבים. חושב יותר מדי לפעמים, אבל הוא חושב, ואתה רואה ממש חושב בקרב, כאילו, תוך כדי משנה. שלי, אני דמות אחת, באמת.
כשאתה מסתכל על כל המסע שעברת, וחווית לחצים ומשברים ואכזבות והצלחות, ומתוך כל הניסיון הזה, היום, מהמקום שאתה נמצא בו, האם זה אפשרי להגיע להישגים וליהנות מהדרך?
וואה. אלכס הרוסי יגיד שלא. אין הנאה. אם אתה נהנה, אז אתה לא מצליח. אני...
מזל שאלכס לא פה מולי.
כן.
לכיסא.
אני חושב שכן, אבל שאלה מה זה הנאה? לאנשים הנאה מתקשר ישר עם מגלצ'ה בסופרלנד, אתה יודע. אני חושב שכן, צריך לדעת, אני חושב שזה בדרך של אינטרוול נקרא לזה. כאילו שצריך ליהנות, ואז אופ, אתה משלם מחיר, מתאמץ, קשה, ואז עוד פעם ליהנות, כאילו... צריך לדעת לשחק עם ה... ובסופו של תהליך להגיד, בוא נה, אני מאוד מרוצה עם מה שעשיתי. וכבר גילו המון מחקרים שבסוף הענה מגיעה גם עם משמעות. כתב את זה טור ענן שקט, כאילו, מה שאתה שואל, כזה שכולם שואלים את עצמם, לא רק בספורט, כאילו, מה, אני צריך ליהנות או להתאמץ, מה, אני לא נהנה, אני... ואז שלחתי לו משפט שקראתי של ישעיהו ליבוביץ', אז הוא אומר, אני מרגיש פה איזה פילוסוף, לא שאני קוראת ישעיהו ליבוביץ', פשוט במקרה ראיתי את המשפט הזה. הוא אומר, המחפש את החופש, לעולם לא ימצא אותה. המחפש את החובה, אולי ימצא את החופש. גם אני, אחרי שהתאמנתי קשה, פתאום הייתי יוצא לחופש, זה הכיף הכי גדול. זאת אומרת, המשחק הזה הוא מאוד חשוב.
בספורט התחרותי, אנחנו תמיד רואים את השורה התחתונה, ניצחון או הפסד. אבל השורה התחתונה לא תמיד מספרת את כל הסיפור. זאבי ניצח בקרבות בהם הוא היה פחות טוב, והפסיד בקרבות בהם, לפחות על הנייר, הוא היה אמור לנצח. את הגבול הדק שבין הצלחה לכישלון, מכנה זאבי רמת מתח אופטימלית. כשאנחנו דרוכים, קיימים שני גורמים שעובדים יחדיו, מתח ולחץ. הם שונים באופיים. אם המתח הוא הצד הבונה של הדריכות, הלחץ הוא הצד שעשוי להרוס. יש אנשים שפורחים תחת לחץ, יש כאלו שלחץ משתק אותם, יש כאלה שצריכים את הליטוף כדי להתמלא ביטחון, ויש אחרים שצריכים שיצבנו אותם כדי להתחבר למקור העוצמה שלהם. אין כאן טוב או רע, מה שנכון הוא למצוא את מה שעובד עבורך. כשנמצא את רמת המתח האופטימלית, היא זו שתשמור עלינו ברמת הערנות המדויקת שלנו, היא זו שתשמור עלינו חדים, קשובים לסיטואציה. ישנה גם רמת לחץ אופטימלית, נקודה בה הלחץ לא רק שהוא לא שובר אותך, אלא למעשה משרת אותך. הנקודה המדויקת בה הלחץ הוא אופטימלי נמצאת בתפר שבין חרדה לזכיחות. את השיעור הזה למד זאבי תוך כדי עבודה קשה ומתוך התבוננות עמוקה פנימה. מבחינתו של אריק זאבי, כל אחד יכול למצוא את רמת המתח האופטימלית היומית שלו שתשמור עליו דרוך, אבל לא דרוך מדי. הוא בו זמנית גם רגוע, אבל לא זכוח.
חכו שנייה לפני שאתם הולכים. את מדריכי האמון המנטלי החינמים שלי כבר הורדתם? אם עדיין לא עשיתם את זה, אני כבר מספר לכם איך ואיפה. אבל לפני הכל, תודה שהזנתם לעוד פרק בפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו באייטונס, שתפו את הפרק עם החברים שלכם, שההצלחה שלהם חשובה לכם. ובכך, תפעילו את גלגל הנתינה, שבו מי שנותן יותר לאחר, מקבל יותר מהעולם. עד עכשיו תורי לתת לכם. באתר שלי מחכה לכם עמוד שלם, עם מדריכי אימון מנטלי חינמי מעולים בשבילכם, ביניהם הישג בלתי רגיל, מיני קורס בין 4 שיעורי וידאו ואודיו, להישגים יומיים בלתי רגילים, באמצעות פיתוח הערכה עצמית מנצחת. פרקים מתנה מהספרים שלי, הדרכות לשיפור ביצועים לספורטאים, הורים ומאמנים, וכל זה במתנה ממני אליכם. אז כנסו לאתר שלי בכתובת eitanazaria.coil, קו אלכסוני פרי, זה הולך ככה, eitanazaria.coil, קו אלכסוני פרי, FREE. ושם תורידו את מדריכי האימון שלכם, ואני כבר שם מחכה לכם עם כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להגיע להישגים ובו זמנית לפתח זהות מנצחת של אלופים. אז ייכנסו לאתר שלי בכתובת eitanazaria.coil, קו אלכסוני פרי, ואני כבר מחכה לכם שם. עד אז נתראה בפרק הבא. צ'או.